אז שוב, אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 347, מאמר עניין, יניקה ועיבור. עיבור, יניקה ומוכין הם שלושה מדרגות. לאחר שהאדם כבר זכה להיכנס לקדושה, אז מתחיל להשיג אותם. הנקראים נפש בעיבור ורוח ביניקה ונשמה במוכין. אבל גם בהכנה של העבודה, היינו עוד מטרם שהאדם זכה להיכנס בקביעות להקדושה, גם כן נוהג עניינים אלו. עיבור נקרא בזמן שהאדם מעביר ממנו את עצמותו לזמן מה, ואומר, עכשיו אני לא רוצה לחשוב משהו לתועלת עצמי, וגם איני רוצה להשתמש עם השכל שלי, והגם שזהו אצלי דבר חשוב ביותר, זאת אומרת, היות שאני איני מסוגל לעשות שום דבר מה שאני לא מבין, פירוש אני יכול לעשות הכל, אבל אני צריך להבין את הכדאיות של הדבר, מכל מקום הוא אומר, עכשיו אני מסוגל לזמן מה לומר שאני מקבל עליי בזמנים אלו שאני קובע לא להשתמש עם השכל שלי, אלא שאני מאמין בלמעלה מהדעת, להאמין באמונת חכמים, להאמין שיש משגיח ומסתכל על כל אחד ואחד בעולם בהשגחה פרטית. ומדוע אני צריך להאמין על זה, ואני לא יכול להרגיש שכך הוא? וגם השכל מחייב, ואם אני הייתי מרגיש את המציאות השם, בטח הייתי יכול לעבוד את השם, והיה לי השתוקקות לשמש אותו. אם כן, הסתר זה למה לי? מה מרוויח הקדוש ברוך הוא בזה שהסתיר עצמו מהנבראים? וגם על זה לא מתרץ שום תירוץ, אלא גם על הקושייה הזו הוא מתרץ שהוא הולך למעלה מהדעת, ואומר, אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שאם לא היה עושה הסתר, היה יותר טוב לנבראים, בטח שלא היה עושה הסתרה. נמצא שעל כל הקושיות שעולה במוחו, על הכל הוא אומר שהוא הולך למעלה מהדעת, והוא הולך עכשיו בעיניים עצומות ורק באמונה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על פסוק כוש תריץ ידיו לאלוקים, ואמר, אם האדם יכול לומר כוש, היינו הקושיות שלו הם תירוצים, היינו שאינו צריך לתירוץ, אלא הקושייה בעצמו, מזה הוא מקבל תירוץ, פירוש שאומר שעכשיו יש לו קושייה, אני יכול ללכת למעלה מהדעת, אז ידיו לאלוקים. היינו שאז הידיים שלו, היינו הכלי קבלה שלו, מלשון כי תשיג יד. ואז האדם נבחן לשלם עם אלוקים. לכן, תחילת הכניסה לעבודת השם, הוא בחינת עיבור, היינו שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס בעיבור לבטן האם, כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש אמך. ואל תיטוש תורת אמך. וזהו מלשון כי אם לבינה תקרא, היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה מלכות, שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל באלמנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דהשפעה המכונה בחינת בינה. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה הדבוקה בו התברך, ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור, היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. אבל הגם שליבו אומר לו שרק עכשיו הוא מסכים לבחינת ביטול, אבל אחר כך הוא התחרט, על זה יכולים לומר, אל תדאג דאגת מחר. ומחר לאו דווקא למחרת היום, אלא היום ומחר יכול להיות ההווה והעתיד. והבדל הזמן יכול להיות אפילו שעה זו, ולאחר כך. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה. ויש לפרש זה דהכוונה הוא, באם יש לו לאכול היום, היינו אם עכשיו הוא מוכן לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, ורק חושב מה יהיה אחר כך, היינו שכבר יש לו רשימות ממצבים כאלו, שהוא היה חושב שישאר כך במצב העלייה לעולמים, ואחר כך שוב ירד למקום השפלות, שהוא מקום של אשפה, שפירושו של אשפה הוא ששם זורקים כל הפסולת. היינו בזמן העלייה היה חושב שכל עניין של אהבה עצמית הוא רק פסולת, שכדאי לזרוק זה למקום אשפה. זאת אומרת שהיה מרגיש שהרצון לקבל הוא בחינת אשפה, ועכשיו, בזמן הירידה, הוא בעצמו יורד למקום האשפה, בכדי לקבל משם מזונות כדוגמת החתולים, שנוקרים באשפה למצוא משהו לאכול, להחיות את נפשם. כן, בזמן הירידה, הוא דומה לחתולים, ולא לאנשים מפונקים שבוררים תמיד מה שכדאי לאכול ומה לא. וזה שאנו אומרים בהלל, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. ולפי זה יוצא שהאדם בזמן שהוא יכול לבטל את עצמו בקצת זמן, ובזמן זה הוא אומר, אני רוצה עכשיו לבטל עצמי לקדושה, היינו לא לחשוב עכשיו על אהבה עצמית, אלא שהוא רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, והוא מאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהוא עוד לא מרגיש שום דבר, הוא למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ולפניו קטן וגדול שווים. וכמו שהוא יכול להושיע לגדול שבגדולים, כמו כן הוא יכול לעזור לקטן שבקטנים. וזה נקרא בחינת עיבור. היינו שעובר מבחינתו עצמו לבחינת רשותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זהו זמני, פירוש שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים, אבל הוא לא יכול להאמין שיהיה עכשיו ביטול לעולמים, היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא היה חושב שיהיה כך, אבל אחר כך ירד מדרגתו ונפל למקום אשפה. אבל הוא לא צריך לדאוג מה נוכל למחר, היינו כנל שבטח הוא ייפול אחר כך מדרגתו. כי זה מחוסר אמונה, אלא צריכים להאמין ישועת השם כהרף עין. נמצא, כיוון שהוא מבטל עצמו לשעתו, ורצה להישאר כך בתמידיות, נמצא שיש לו ערך של עיבור. אבל באמת, האדם צריך להאמין, זה שהוא רוצה עכשיו להיכנס לעבודת השם בבחינת ביטול עצמותו, הוא קריאה מלמעלה. כי זה לא מחוכמתו של האדם. והראיה לזה, כי בזמן הקריאה הזו, כל הקושיות שהיה לו, טרם שקראו לו מלמעלה, היה לו הרבה קושיות. וכל פעם שהוא רוצה לעשות משהו ועל מנת להשפיע, היה הגוף מתנגד, ולא היה יכול להבין אם יש אדם בעולם שכן יכול לבטל את עצמותו להשם, ולא לדאוג כלל לתועלת עצמו. ותמיד היה שורה עליו איזה פחד אם הוא לבטל עצמו להשם. ועכשיו הוא רואה שכל המחשבות והספקות נשרפו לגמרי, והוא מרגיש עכשיו תענוג גדול בזה אם הוא יכול לבטל עצמו להשם. הלא הוא רואה עכשיו שכל הדעת שלו כלום לא שווה. אף על פי שקודם לכן היה חושב שאין מישהו בעולם שיהיה בידו לשכנע אותו שצריכים לבטל עצמו להשם, והיה אומר זה עבודה קשה שלא כל אחד ואחד יכול להיכנס לתוך עבודה זו, ועכשיו הוא רואה שאין שום דבר שיהיה לו למפריע מלהידבק ולהיבטל להשם. אלא זהו כנל, היות שזהו הערה מלמעלה. לכן נכנעו מלפניו כל המפרעים שבאו ואמרו לו טענת המרגלים. כולם נעלמו מן האופק. וזהו כמו שכתוב, כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וזהו כנל, כי רוח עברה בו. בשעה שאדם מקבל רוח ממרום, כל המפרעים נעלמו, ואפילו מקומו אינו ניכר. פירוש, שבזמן עלייה, כשהוא מקבל רוח ממרום, אז באותו זמן אינו מבין איך יכול להיות מקומו, שהרשעים יכלו לפעול משהו עם טענותיהם. נמצא, בזמן העיבור, היות שאנו רואים שיש זמן הפלה, היינו שאם הוולד נולד לפני שנגמר זמן של תיקוני העיבור, וכמו שיש בגשמיות איזה חולשה בהעיבור, זה גורם הפלה, שהוולד יוצא לחוץ לפני הזמן, אז הוולד אינו יכול להתקיים ומת. כמו כן ברוחניות, אם יש איזה חולשה, אז האדם יוצא לחוץ מהעיבור, והוא בא לאוויר העולם הזה, וכל המחשבות שישנם בעולם הזה נופלים למחשבתו, וכל הרצונות של העולם הזה מתדבקים בו, וזה נקרא שהעיבור מת. ובתעש חלק ת' כותב שם, וזה לשון הרב, והנה צריך להיות באישה בחינת דלתות, כדי לסוגרם, ולעכב הוולד שם בפנים, שלא יצא לחוץ, עד שיגמור להצטייר לגמרי. וגם צריך שיהיה בה כוח המצייר את צורת הוולד. עד כאן לשונו. הוא מבאר שם באור פנימי, כי בעיבור יש שם שני כוחות. א', כוח המצייר, שהציור של הוולד הוא קטנות. היינו שגם להשיג קטנות יש סדר, שגם קטנות הוא הכנה לגדלות, שאם אין קטנות במדרגה, אין גדלות. וכל זמן שהוא בקטנות נמצא שהוא עדיין אינו בשלמות. ובכל מקום שיש חיסרון בקדושה, יש אחיזה לסתרא אחרא, ויכולה לקלקל את בחינת העיבור, שלא תוכל לקבל את שלמותה. ועל ידי זה הוא בא לידי הפלה, היינו שנולד מטרם שנגמר בחינת העיבור שלה. כי בעיבור יש חפי פרצופים, היינו נרן חי, שבכל אחד מהם יש גם כן נרן חי. לכן צריך להיות כוח המעכב, היינו שאפילו בקטנות יהיה שם שלמות. וזהו מקבל על ידי אמו. הגם שהוולד מצד עצמו אין לו כלים שיכול לקבל גדלות ועל מנת להשפיע, מכל מקום, על ידי שהוא מתבטל להאם, הוא יכול לקבל גדלות מכלים דאמו. שזה נקרא עיבור ירך אמו, אוכל מה שאמו אוכלת. היינו שאין לו בחירה מצד עצמו, אלא מה שאמו אוכלת, היינו מה שאמו יודעת שמותר לאכול, הוא גם כן אוכל. זאת אומרת, כי העביר ממנו את הבחירה שהוא יבחור מה זה טוב ומה זה רע, אלא הכל על חשבון אמו, שזה נקרא ירך אמו, שפירושו שהוא לעצמו, הוא עצמו אינו עולה בשם. ושם מדובר באורות עליונים, ואותו דבר נוהג גם כן בעת ההכנה, שרוצה להיכנס להיכל המלך. נוהג גם כן אותו סדרים. כי כמו ששם יש הרבה בחינות ואין העיבור נגמר בפעם אחת, ואומרים שיש שם 9 ירחי לידה עד שמשיג חף ה' פרצופים, כמו כן בהכנה גם כן יש הרבה בחינות עד שמשיג בחינת עיבור בשלמות בזמן ההכנה. לכן יש הרבה עליות וירידות, ולפעמים העיבור מתקלקל, שנקרא גם כן הפלה, וצריכים להתחיל מחדש את סדר העבודה. ונבאר עניין כוח המצייר שישנו בזמן ההכנה, שהציור של העיבור הוא קטנות, שעניינו הוא שרק בכלים דהשפעה, היינו בזמן שעוסק בתורה ועבודה, אז הוא יכול לכוון שעושה הכל על הכוונה של השפעה. היינו, מה שעוסק עכשיו בתורה ומצוות, הוא מטעם שמאמין בהשם ובגדלותו, והוא מקבל על עצמו שמהיום והלאה, כל הנאה שלו יהיה רק בזה שיש לו רצון לשמש את המלך, שזה יחשב לו כאילו הרוויח הון תועפות, וכאילו כל העולם כולו מסתכלים עליו ומקנאים בו בזה שהוא זכה לעלות ברום המעלות, מה שאדם אחר לא זכה לזה. וממילא הוא סס ושמח ולא מרגיש בעולם שום דבר רע, אלא שהוא חי אז בעולם שכולו טוב. אבל כל הנאה וחשיבות הוא בזה שהוא נותן, היינו שהוא רוצה לתת להשם. היינו, הוא הולך כל היום עם מחשבה אחת. ומה עליי לעשות איזה מעשה שאני אוכל לשמח את השם בזה. היינו, מצד אחד אנו אומרים שהאדם צריך לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא בלתי השם לבדו. ומצד השני אנו אומרים שהוא צריך לקבל הנאה ולעשות ציורים איך לקבל הנאה. זאת אומרת, הוא צריך לעשות ציורים של גדלות וחשיבות. איך שמכבדים את מלך בשר ודם או סתם גדולי עולם, ולראות איך שהכלל מכבדים אותם. ואחר כך ילמוד מהעולם איך שהם נהנים מזה שהם משמשים את גדולי עולם, ולהשתמש בזה לגדלות הבורא. שגם כשהוא משמש את הבורא, הוא מוכרח להרגיש אותו הנאה כפי שהם נהנים מזה שהם משמשים את הגדולים שבעולם. אחרת, היינו, אם אין לו הנאה גדולה בזה שעוסק בתורה ומצוות, זהו סימן שאינו מחשיב את הבורא בחשיבות כזאת, כמו שהם מחשיבים. ומקבלים הנאה ותענוג מזה שהם משמשים לגדולי עולם. אילא זאת, בזמן שהוא מדבר לבורא, הוא צריך מקודם לעשות איזה ציור, למי אני מדבר. היינו, מה גודלו וחשיבותו שלו. היינו, באיזה דרך ארץ, ובאיזה שיעור יראת הכבוד אני מדבר אליו. והוא שומע ומסתכל עליי בעת שאני מדבר אליו. לדוגמה, כשאדם אוכל איזה עוגה או איזה פרי וכדומה, אז אנו יודעים שצריכים להאמין בהבורא שהוא ברא כל אלה, ואנחנו מקבלים עכשיו הנאה מזה שהוא הוכן לנו ממה להנות. ועל זה אנו פונים אליו ונותנים לו תודה על זה. ואומרים אליו, אנו מודים ומשבחים אותך עבור הנאה זו, ואומרים, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ וכדומה. אז יש לאדם לעשות ביקורת על הדיבור הזה, שאמר עכשיו להבורא. באיזה יראת הכבוד הוא הרגיש בזמן הדיבורים שדיבר אליו? ומה הוא מרגיש לאחר שדיבר איתו? היינו, איזה רושם השאיר אצלו? איזה התרוממות רוח? היות שאם באמת הוא מאמין שדיבר עם המלך, איפה ההתרגשות והשמחה? כמו שכתוב, אם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי.
האם ברור עד פה, עד כל מה שקראנו? איזה שאלות יכולות להיות כאן? על העיבור. כן.
איזה תנאים צריכים להיות שלא תקרה הפלה?
תנאים שהם מסוכנים שלא תקרה הפלה, זה ש קודם כל אדם צריך להיות בעיבור, ואחר כך לשמור שלא תהיה הפלה. אז צריכים קודם לברר מה התנאים להיות בעיבור, ואז מתוך זה אפשר לברר במה הוא יכול להפר את התנאים האלו, ואז יקרה הפלה. מתוך זה שנמצאים בעיבור, מתוך זה מבינים מה יכול להיות אם יעשה כך או כך, שיכול לסכן את עצמו ויפול. הפלה זה נקרא שכל פעם בזמן העיבור הוא מקבל הכבדת הלב, וכל פעם מבטל את עצמו על פני הכבדת הלב. העיקר זה הכנעה, וכאן זה מאוד תלוי בסביבה, במורה, בספרים, בשלושת המרכיבים האלה, קבוצה, מורה, ספרים, שבסך הכל דרכם מקבל את הכוח המעכב. אם מכבד אותם, אם נכנע כלפיהם, אז ניזון מהם, דרכם מקבל את האור המקיף, שפעם אחר פעם מגדל אותו. זאת אומרת, נותן לו כל פעם כוחות דהשפעה, יכולת להיות למעלה מהרצון לקבל המתגבר. וכך הולך, שכל רגע וכל יום וכל חודש מהזמן העיבור נקרא שהוא עובר נר חי. דנפש, ואחר כך כבר בקטנות זה נפש רוח דרוח וכן הלאה. זה כוח המעכב וכוח המצייר, שני הכוחות. כוח המצייר בא מתוך מתוך האגו שגודל, ואדם על חתיכת האגו הזה צריך לעשות צורת ההשפעה כל פעם חדשה. כמו שאנחנו רואים, מה הוא בר גודל, יש איזה בשר ומקבל צורה כל פעם, יותר בשר ויותר צורה. אז יש כוח המצייר את הצורה, שזה על ידי האגו שגודל, ועל ידי תכונת ההשפעה שמקבל ומקביל את האגו, זאת אומרת מפסל אותו ועל מנת להשפיע. ויש כוח המעכב שכל פעם צריך לשמירה. אין כאן חוכמות, כל ההדרכה האדם מקבל בדרך. אתה לא צריך להיות חכם ומאיזשהו מקום ללמוד את זה. גם מהספרים שאתה תלמד זה לא יעזור לך. כשאתה מגיע לשלבים האלו, האור מלמד אותך. המצבים בעצמם מלמדים אותך. רק צריכים כמה תנאים פשוטים לקיים. זה ההכנעה, קודם כל. לדרגת העובר היא הראשונה. כן, אורן.
אתה דיברת הרבה על העניין הזה של הקבוצה כמו רחם,
ותיארת את התהליך הראשון, אמרת שהוא התנאי להתחיל את התהליך הזה, זה ג' ימי קליטת הזרע, שאדם צריך לבטל את עצמו בפני החברה עד שהוא נדבק בדופן הרחם. אתה יכול להסביר את זה יותר בהרחבה?
בהרצאה שלנו ביום שלישי דיברתי על זה, בבני שהיה ככה בקהל רצון, זה לפי הרצון של הקהל היה כך מצב שיכולתי לבטא את זה יותר רגשי. גימל ימי קליטה זה נקרא שאדם נדבק בסביבה, שזה רב קבוצה ספרים, שמבטל את עצמו גם מצד ימין וגם מצד שמאל, ומשני הכוחות האלו, ימין ושמאל, הוא בונה את הכף האמצעי שבזה הוא דבוק. זה נקרא גימל ימי קליטה. כף ימין זה כף ההשפעה שהולך על זה בעיניים עצומות, כף שמאל שמצרף לזה כל האביות שלו ומוכן עם כל האביות שלו בכל זאת להצטרף לאותו הכף הימין, וכף אמצעי שהוא קונה קביעות מסוימת בחיבור בסביבה, שפחות מזה לא נופל, שהוא מה שלא יקרה כבר אין מחשבות, אין רצונות שממש יכולים לנתק אותו לגמרי מההשפעה, מאין עוד מלבדו, מטוב ומטיב, שמידה הקטנה כבר לזה קונה. זה נקרא שנקלט. אני לא יודע איך למסור את הרגש. זה דבר הכי קשה, הקליטה. אנחנו רואים בעולם הזה כמה שזה פרובלמטי. אחר כך זה כבר קל, יותר קל. זה ממש כמו בעולם הזה. לכן אנחנו רואים את זה בסיפורים על האימהות שלנו. כל העניין עם רחל, עם כולם, עם שרה. כן.
מה אני צריך להתקלל?
להתקלל?
במה?
במה
אני צריך להתקלל? מה
קרה? במה? להתקלל, במה להתקלל? רחם זה נקרא סביבה, שזה בעצם כל המציאות. אבל אותו, כל המציאות זה מדי, אבל קודם זה שלושת אמצעים האלו, רב קבוצת ספרים, שלושתם יחד הם מהווים לך איזה רעיון, איזה מקור, איזה כוח שאליו אתה מתחבר. אני לא אמצא מילים יותר ממה שהם השתדלו למצוא. זה לא, זה לא עובד. אני יודע על עצמי זה ככה היה. התמדה, הכנעה, גם כן רמח"ל כותב בדרך השם, או לא, יש ספר השני, מסילת ישרים, מסילת ישרים, אז הוא כותב בהתחלה כבר, זה הכנעה, משהו כזה, או שהוא קורא לזה לא הכנעה, אני חושב הכנעה זה התנאי הראשון. גאוות אדם תשפילנו, זורקת אותו מהדרך. כן.
הרבה פעמים הוא כותב אדם צריך להאמין, והוא אומר צריך להאמין במשמעות הגשמי של המילה או במשמעות אמונה כידיעה, כי אני מרגיש פה איזה סתירה, מה זה דרך?
אני מבין. מילים שאנחנו שומעים הם מיד מתחברים אצלנו לפירוש העממי, מה שאנחנו רגילים מהרחוב ומה שהתחנכנו, כן, שקיבלנו מהספרים, מהסביבה הקודמת הגשמית, ולכן זה מבלבל אותנו מאוד מצד אחד. מצד שני אנחנו צריכים להבין שאין כאן מקרה, אלא דווקא אנחנו צריכים לברר את המושגים האלו עכשיו במשמעות הרוחנית, והסתירות ובלבולים מה שיש לנו בין המשמעות, נגיד מילה אמונה, מה שמקובל ברחוב ומה שמקובל אצלנו במובן הרוחני. שאם אנחנו כל הזמן מתבלבלים, סימן שאין אצלנו עדיין הרגש הפנימי. מה שאם כן, ברגע שאני מרגיש, המילה הזאת כבר לא מבלבלת אותי. אם אני שמעתי אלף פעם מה זה, נגיד, מלוך. מלוך, 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 מלוך. שמעתי אלף פעם, עברתי דרך השוק, צועקים לי מלוך מאלף מקומות. אבל פעם טעמתי. גמרנו. כן. זאת אומרת, כל הבלבולים מה שהיו לי, מה זה נקרא, אני לא יודע, עכשיו אני יודע. כי ידיעה היא באה מההרגשה. רצון לקבל הוא מרגיש, הוא חייב להרגיש. לפני זה הוא תמיד יהיה מבולבל. ולא יעזור. לא יעזור לך, זאת אומרת, כמה שאתה תשמע ממני הסבר, אפילו תרשום אותו, אפילו, לא יודע מה, תרשום אותו על היד, זה לא יעזור, עד ש... כי גם זה ידיעה ששומע ממני, ידיעה פשוטה, כן, שכלית. שמעת הגדרה, והגדרה שהיה לך מקודם. ותמיד יהיה בלבול. פעם כך, פעם כך, קצת יותר, קצת פחות. אלה צריכים להגיע להרגשה.
אז זה נובע עוד שאלה נוספת. למה אחד מאמין ושני לא מסוגל? מה ההבדל בין אנשים ש...
אז ישנם אנשים, זה משהו אחר. אז אתה שואל כך, למה ישנם אנשים שהם מאמינים למה שמספרים להם?
למה שהם מרגישים?
לא, 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 לא מרגישים. ישנם אנשים שמה שמספרים להם, הם מקבלים את זה כעובדה. ולפי זה חיים. זה דרגת ההתפתחות המסוימת של האדם שכך הוא חי, וזה נקרא שמתפתח בדרגת דומם, צומח וחי. שמגיע לדרגת המדבר, מדבר זה נקרא שצריך עכשיו להתפתח בצורה עצמאית. עצמאית זאת אומרת כל המצב הקודם שלו מתבטל. היה מאמין במשהו, בדתות, באמונות, בסבתא שלו, לא חשוב למי ומה. אין אוטוריטה באף אחד בכלום. נמצא כאילו ריק. מגיע לאיזשהו מורה, גם כן לא מאמין לו. לקבוצה, גם לא. ספרים, כתוב חכמים, נכון, אבל זה לא נקרא שנדבק באמונה עיוורת, כמו שקודם. כן, רואה שזה דברי חוכמה, באמת יש אמון, אבל זה לא אמונה. כן? ומה כאן צריך לעשות? כאן צריך, מגיע למה שנקרא אמונת חכמים. אמונת חכמים נקרא שאתה מחליט שאתה הולך לבדוק את ה... את ה... איך קוראים לזה? נו, שיטה. נגיד. הולך לבדוק אותה. לא שאתה סתם מטמטם את עצמך, מוריד את עצמך, את השכל, את הביקורת, לא. אבל אתה חייב, כדי לבדוק אותה, לקבל כמה תנאים לבדיקה, אחרת אתה לא תיכנס למסלול. וזה אתה עושה בצורה מבוקרת. אתה לוקח ספרים, אתה הולך להתקלל בקבוצה, בודק את העקרונות, בודק אותם עד כמה שהם ריאליים, שהם מתבססים על הכוחות, תכונות, תנאים של הטבע, ואתה הולך לבדוק אותם כדי לרכוש את הטבע השני, שוודאי עכשיו בשבילך זה נסתר. אבל הטבע השני נסתר, מה שאם כן העקרונות בעצמם והתנאים שאתה צריך לקבל, הם מתבססים על חוקים וכוחות של הטבע.
אבל זה בדעת, אז מה פה מעל הדעת?
רגע, זה בדעת. מעל הדעת זה שאתה מקבל את הדברים האלו, מקבל את הדברים האלו ומממש אותם, מממש אותם על עצמך. מממש אותם על עצמך. כן. שלמרות שיש לי ספקות ויש לי בלבולים ויש לי כל מיני הפרעות, אני מקבל אותם שהם באות עליי כדי שאני דווקא על פניהם מתקדם, שאני אתקדם על פניהם. זה נקרא מעל הדעת. יש פה הרבה מעל הדעת, זאת אומרת העבודה היא למעלה מהדעת, אבל התנאים כל פעם אתה מברר, אחרת מה זה נקרא התקדמות? התנאים הם בתוך הדעת, ואתה חייב לברר אותם, למה ואיך ומה ומו, חוץ מהביצוע עצמו. בביצוע עצמו יש לך ברגש שלך הפרעה שפשוט מבטלת אותך מהדרך, ואתה למרות זאת נכנע כלפי העקרונות, ואם כך אז כלפי הקבוצה, מורה, ספרים, ומתקדם. זה שאלה טובה. כן,
אנחנו מדברים על עיבור, כשיש עיבור בטבע,
דבר שישמעו.
זה תהליך שקורה מעצמו. עכשיו אנחנו,
מה זאת אומרת קורה מעצמו? אם אני עושה פעולות נכונות, אני עובר שלבי העיבור. שלבים אני לא קובע, אבל אני מפעיל את את המערכה הזאת, את התהליך הזה אני מפעיל. הוא לא קורה בעצמו, הוא קורה תחת הלחץ שלי, אבל איך שהוא קורה זה לא תלוי בי.
איך להגיע למצב של אין ברירה, להגיע למצב שאתה תהיה שלם עם התהליך הזה שהוא אמור לקרות?
זה שני דברים אמרת שמבטלים זה את זה. אם אין ברירה, אז אני שמתי את עצמי במצב שאין ברירה. כן? או שאני נמצא בבחירה חופשית ואני כל פעם בוחר אם להתקדם או לא. זה בעצם שאלה היא כך, אם אני, מה אני צריך לעשות כדי להתקדם, עד כמה אני צריך לבטל את עצמי ולוותר על הכל, ויחד עם זה במה היא הבחירה חופשית שבכל זאת אני אצטרך בכל צד ושעל להיות בבחירה בדרך. אומרים כך, שאדם צריך לעשות, לעמוד את עצמו, להעמיד את עצמו במעמד ש אדם צריך להעמיד את עצמו, להעמיד את עצמו במעמד שהוא מסדר את החיים שלו כך שכולם הם מכוונים לרוחניות חוץ מהכרחיות, הכרחיות נורמלית. יש כאלה צדיקים שמוכנים לשבת על לחם ומים, לא מדובר על זה בכלל, אסור. ולהעמיד את עצמו במקום שהוא קושר את עצמו לקבוצה מורי ספרים בצורה כזאת שממש מסדר את החיים שלו, שהכל זה בחיצוניות דבוק אליהם. אחרי שהוא עושה זאת באים קושיות שהם דווקא מביאים לו חומר לבנייה עצמית, לבחירה חופשית. כך זה עושה. כן,
אנחנו דיברנו פה על עיבור והשדש.
כל זה ודאי מדובר לא על כל העולם, אלא אנחנו עכשיו מדברים רק על האנשים שבאמת עם נקודה שבלב, יש להם מטרה, הם הולכים להתקדם ולרחוש אותה, הם האלו ששייכים לטופ הרוחני של האנושות. כן.
איזה סביבה צריך ליצור, נאמר, לילד כדי שהוא יגיע בגיל 9 למצב שהוא מסוגל לעבור עיבור?
אני חושב שאם אנחנו בונים להם מערכת חברתית טובה שירגישו בתוך קבוצה כוח נוסף שיש בה, זה הביא אותם לרמה הרוחנית הזאת של עיבור. העיקר זה עבודה על הקבוצה. מה זאת אומרת? לפתח הרגשת הזולת. זה בעצם כל העניין. הרגשת הזולת זה לא שאני אומרים ככה, מרגיש מה שיש בלב חברו, אבל זה לא, זאת אומרת, הוא צריך להתחיל להרגיש שיש בסביבה איזשהו פנימיות שאיתה הוא נכלל, ודרך הפנימיות הזאת הוא התחיל להרגיש את הכוח הפנימי שנמצא שם, שמפתח אותו, שדואג לו, שהוא כוח הפנימי של הטבע. לא הרבה חוכמות, אלא הרבה פרקטיקה מהתיאוריה. כן.
מה עם רב? מה עם ספרים?
רב זה נקרא שאתה צריך להשתדל לשמוע המלצות, להשתדל לכבד אותו מפני שאחרת לא תשמע. וספרים זה צריך להיות בשבילך הדבר הקדוש, באמת. שמה שכתוב שם, אתה נמצא עכשיו בתחילת הדרך, ואולי בעוד עשרות שנים תשיג עד כמה שהמחבר הוא היה איש אלוקי. כן.
אז אני חוזר שוב, ילד בן 9 עכשיו, מי שצריך ללמד אותו צריך להיות מקובל שמעביר
לא, לו? לא, זה כמו שבמכללה שלנו לא חייב להיות המורה עצמו, לא חייב להיות מקובל, אלא שהוא השתדל ללמד בתמימות מה ששמע בעצמו, ואפילו שהבין נכון או לא נכון זה לא חשוב, זה לא חשוב, כי מעבירים לא ידע אלא מעבירים אנרגיה פנימית, רצון. ולכן האנשים שלמדו אצלנו שם 5, 7, 8 שנים בהחלט הם ראויים ללמד ללא שאלה, כבר נמצאים במגע רוחנית, כן או לא.
מאיזה גיל אתה חושב שצריך לחשוף ילדים לספרי מקור ועד כמה?
אני חושב ממש מגיל 5-6, תלוי איזה חומר, אבל כן. תראה, מגיל 5-6 הם כבר אני חושב גיל 5-6 זה כל המאמרים האלה חברתיים, הם יכולים ללמוד מתן תורה, ערבות וכל היתר. מגיל 8-9 אפשר להתחיל איתם חלקים יותר מתקדמים. מגיל 9 אני לא חושב שיש הגבלה, אני לא חושב, אבל צריכים לראות כל מאמר ומאמר, ככה צריכים לסדר אותם לפי דרגת הקושי בקליטה וביחס כלפי הגיל. כן.
אני חוזר לשאלה המקורית, נאמר עכשיו אנחנו כבר שנה בערך עוסקים בחינוך, ורק עכשיו באמת מתחיל לצאת הפרטים ממך, ממש לרדת אז נאמר, אם ילד נולד היום, אנחנו יכולים להציב לעצמנו כזאת מטרה, עד גיל 9 אנחנו רוצים שהוא יגיע לעיבור? לא, 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 לא לטשטש את זה, ככה להציב, זאת המטרה שלנו.
יכול להיות, יכול להיות, אני אני לא יודע. שאתם שאתם עכשיו תתארגנו, נגיד עוד חצי שנה, אני אולי אוכל להתקרב קצת יותר לכל העניין הזה. אנחנו נגמור עם אלי ועוד שם אנשים בצורה כללית את כל השיטת החינוך החיצונה, ישיבה, דיבור, ויכוחים, שם כל מיני יציאות לכל מיני מקומות, נו, מה שאנחנו...
מתודות.
כן, השיטה הזאת, מתודה החומרית. ואחר כך אנחנו נעבור לפנימית. אני לא חושב שזה יהיה בפחות מחצי שנה. ובכלל חשבתי שתוך השנה, כמו שדיברנו, שאנחנו עכשיו גומרים את הארגונית, כן, עניין הארגון עצמו, כן, איך מסדרים את הכיתה, לימודים, מורים, וכל הדברים. ואחר כך אז אנחנו באים לצורה פנימית יותר. אז נדבר יותר. לא רק נדבר, נתחיל לממש בפועל. מה שעכשיו אנחנו איתם עוסקים, אנחנו עוסקים בעצם בהתארגנות החיצונה. בניית הכיתות, יחס בכיתות, בקבוצות, בין חברים, הכרת העולם, ככה, הטבע, כל מיני דברים מסביב. לא העבודה הפנימית יותר, אלא כאילו בונים אותם מבחוץ. ועבודה אישית פנימית זה, אני חושב, ש-2012. כן.
מצד אחד אני צריך גם להיות בלבור כלפי הקבוצה, גם מצד שני בתוך חלק מהקבוצה צריך להיות רחם כלפי שאר החברים, צריך לנסות שלב בין שניהם.
אם אתה תתקלל לתוך הקבוצה, אין לך שום בעיה שבזה אתה כבר הופך להיות כוח קליטה גדול לאחרים. לא צריך לחשוב על שום דבר אחר. אל בטוח שכך זה כבר יקרה. הכוח, המסירות שלך, הרצון שלך להיות בהם, הוא מוסיף מאוד רצון לעליון, שזה הקבוצה, לאותה הרחם, זד בינה, עם אלאה, בורא, אלוקים, לא חשוב איך לקרוא לזה, מוסיף שם הרבה כוח, יכולת קליטה, משיכה, לכל היתר נקודות שבלב, שהן גם כן יכולות להתקלל. כל אחד ואחד מאיתנו שיעבור את העיבור, הוא יגלה שהוא נמצא יחד עם הרבה מאוד נשמות שכבר נמצאות בדבקות עם הבורא, עם כל המורים שלנו מאלפי שנים שאנחנו שמענו ולא שמענו עליהם, וסך הכל שהוא בא כל אחד מאיתנו ונכלל באותה המערכת, הוא פותח בזה רמה חדשה להתקלל באותה מערכת להמון עוד נשמות אחריו. כי כל אחד מאיתנו כאילו עומד בתור, ואם הוא נקלט, ממש אחריו יכולים להתקלל אחרים, ואם לא, הוא סותם להם דרך. זה כמו עץ, ככה. לכן כמה שאנחנו, זה נקרא מכריע את עצמו וכל העולם לקו זכות, או לחובה. מי שרוצה משם לבוא, שיבוא קודם לכאן. הלל, בינתיים מי רוצה כאן? כן, אורן.
שהתנאי להיקלט בגימל אמת
ליטה
זה
הכנעה,
כשגאוות אדם תשפילנו. מה זה
הכנעה? הכנעה זה בעיה גדולה מאוד. הכנעה זה נקרא להשתדל לשמוע מה שאומרים לך. להשתדל כמה שיותר בלי הפרעה מצדך לקלוט מה שמורה אומר. לא להיות סגור בפנים, אלא לפתוח אוזן אליו. זה מאוד מזרז את ההתפתחות. והאמת, יחידים רק מסוגלים. ובזה אדם ממש חותך את עצמו מהתקדמות להרבה שנים. זאת אומרת, יש איזה מין בדרך שלנו יכולת לעשות איזשהו, כמו נגיד כביש אגרה שם או משהו כזה, שאתה יכול להיכנס ולקצר את הדרך אם אתה זכית לשמוע, תפסת את ההזדמנות. ואם לא, הדרך היא הרבה יותר ארוכה. זה לא סוף העולם, אבל חוסכים שנים. ככה זה, אני לא יכול להסביר יותר, אבל זה מה שקורה. זה כמו שבעל הסולם כותב, ש-99% הם לא שומעים, אבל מתקדמים. זאת אומרת, לא, הוא אומר שם אל תרפה את ידך וכל זאת. אבל הבעיה היא שמיעה בהכנעה. כמעט בכל הספרים, בעיקר זה בספרי החסידות, הרמח"ל, הגר"א, האמת שכתבו על זה המון. בעל הסולם הוא לא כל כך הוא לא עמד על זה במיוחד. הוא בכלל לא לפי הטבע שלו, הוא לא היה מרבה בתיקון מידות. לא היה מרבה, זאת אומרת, בלכתוב. כן, הלל.
המאמר שהוא כותב בהתחלה, שגם בזמן שמדבר משהו על... הוא אומר שגם בהכנה של העבודה, אם הוא עוד מקרב שלה, צריכה להיכנס לקדושה, זה מצב מצבים של עיבור. מדובר על מצבים של אנשים שיושבים פה.
לא שומע.
שאלתי אם רבא שתדבר על מצבים שאנשים
שומעים. אני לא שומע. עוד פעם.
אני שואל, רבא שכותב, גם בהכנה של העבודה היינו עוד מטרם שאדם זכה להיכנס בקביעות לקדושה. מדובר על אנשים שיושבים פה, ואיתנו בקביע עולמי נגיד.
קביעות בקדושה זה כבר עובר. גם לפני זה, זה בזמן ההכנה, זה בזמן שנמצאים אנחנו כאן, כן.
אוקיי. עכשיו,
עכשיו, רציתי לשאול. העניין של למעלה מהדעת שהוא אומר, מי זה אני שמכניס את עצמו תחת השפעה של הסביבה למעלה מהדעת?
מי זה אני?
כי אני, במצבים שאני עובר, אני כאילו לא מזהה את האני שלי. אני לא מזהה כבר עם האני שאני חשבתי שאני הייתי פעם. אני לא מוצא את זה.
לא נראה לי שאתה צריך לחטט בעני. אתה צריך לחשוב יותר איך אתה נדבק בסביבה. אתה צריך להסתכל ממך והחוצה, ולא פנימה. לא כדאי. ממש הייתי אומר, אסור לאדם כל הזמן לראות מי אני, מה אני, מה הכוחות האלה, מה האלו, בי, וככה וככה. עזוב את כל השיטות פרויד וכל האלו של אולי ניו אייג'ים, אני לא יודע, שם אמונות למיניהם. אנחנו לא פסיכואנליטים, אנחנו כלום, אנחנו לא מתעסקים בזה. האור יבוא והוא יסדר לנו את התפיסה מה להבין ואיך להבין. אנחנו צריכים לראות את הדופן הרחם, שזו הקבוצה. זהו, פנימיות הקבוצה. ואליה אני צריך בעצם לרכז את כל התשומת לב שלי. האמצעי להגיע לזה זה המורה וספרים. שם אתה תקבל אותם יחד. אתה פתאום תגלה מי זה המורה ומי הם הספרים, מי המחבר, והכל בפנים. הכל יהיה במגע הראשון, אתה כבר תבין. כן. אתה אומר,
פנימיות הקבוצה,
אתה
מתכוון שאני צריך לראות את הדברים כמו שהם, זאת אומרת שזה לא מה שאני חושב שזה אני. את זה אני מנסה לחפש, אני מנסה להבין מי אני שנדבק לקבוצה.
לא, אני לא רוצה לדבר על האני, כי אני עדיין לא קיים. אני לא קיים. אין דבר כזה עכשיו אני. אני אפשר לדבר רק על אותה הנקודה האמצעית שהיא תתקלל בדופן הרחם, ומתוכה אני הזה מתחיל. אני זה נקרא הכרה הראשונה במצב הרוחני שלי, אז נקרא האני. לפני זה אין האני. יש איזושהי בהמה שמחפשת רוחניות, שהיא ברוחניות לא קיימת. כן.
מי עובר את המצבים שרבש מדבר עליהם?
המצבים שאנחנו עוברים זה נקרא מצבי ההכנה. הכנה לכליסה לרוחניות. עוברת אותם הבהמה. כן.
איך יש נקודת חיבור בין הבהמה שנשארת פה ומתה אחרי זה, לבין משהו שהוא נצחי וכל כך גדול?
זה נקרא רשימו, שיש איזה מין מציאות בי שדוחף אותי לאני שלי הרוחני. האני שלי הרוחני, הוא נמצא מעל המחסום, הוא נמצא מעל אחרי הפרגות, הוא כבר כניסה שלי לרחם העליון. לפני זה אין אני הרוחני. ישנה הבהמה שיש לה איזה רשימו שדוחף אותה לעשות איזה פעולות.
אה
כן, יש שם בחור חדש.
Уточнить немножко, правильно ли, что мы говорили, услышит учитель. Правильно ли, что я беру книги, я могу использовать силу книги и напрямую катушку товарища. И из объединения с товарищами я могу услышать учитель.
Ушу элеха не шумя это море, дибарта лишму ала море, а им за нахон, что они потях сефер, ודרך הספר פונה אל החברים, ומזה אני מקבל אפשרות לשמוע את המורה.
נו, איזה סדר מוזר. לא הבנתי. אתה צריך לפנות לחברה כדי לקבל מחברה גדלות המורה וגדלות הבורא וגדלות החברה, ששלושתם הם יהיו כאחד, ואז זה יעזור לך להתקלל באותו מצב הפנימי, פנימיות הקבוצה שנקרא רחם. שם כל האלו היוצרות הם התחברו יחד. לא יכול להיות שאתה תרגיש רוחניות שהיא לא מחוברת, לא נכללת מבורא ומקבוצה ומחבר הספרים ומהמורה שלך, מהרב. לא יכול להיות, כי הם לפניך, הם פשוט דרכם אתה מקבל. אתה לא יכול לעקוף את הדרך, הסדר, התפתחות הרשימות, התפתחות הנשמות. נגיד, נו, זה ככה, בסדר? כן, נו נו, אתה
גורם גשמי, אישה יכולה להיכנס להיריון בימים מסוימים כמעט בטוח תיכנס, ויש ימים שהיא לא יכולה להיכנס.
מה?
אישה יכולה להיכנס להיריון בימים מסוימים.
בעולם הגשמי יש ימים המיועדים לקליטה.
כן.
באישה.
האם יש לנו כזה דבר גם ברוכני שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל ככה?
תעשה חשבון. יש לך חודש ירחי, תנקה ממנו 19 יום ו-11 יום, ובין אלו לאלו יש לך זמן הביוץ. זה אם האלה מוכנה לקבל אותך ולהתחיל לגדל ברוחניות. תעביר את זה לזמן הרוחני. כן. נו נו.
לפני כשנה וחצי, ראיתי שכל החיים שהיה לפני זה פשוט עם כלום. ראיתי את עצמי, עברתי מהבית של ההורים לפה כדי להיכנס לדבר שנקרא קבוצה פנימית. נכנסתי לקבוצה צעירה, ואז אני נראה לי שנה וחצי או קצת יותר, כאילו שנה ושבע שמונה ככה בקבוצה הצעירה שאמורה להוביל אותך לקבוצה הפנימית, לפנימיות הקבוצה. אבל אני מרגיש כל הזמן שאני לא מצליח לעבור את השלב הזה. אני כבר הרבה זמן בקבוצה, נראה לי מאחד הוותיקים בקבוצה במחזור הנוכחי. אני מרגיש שאני לא מצליח להתקדם, ואני לא מצליח להתגבר על משהו שעוצר אותי ומתקדם. אני לא יודע מה עוצר אותי, ואני רוצה לדעת איך להתגבר על זה, איך להיכנס יותר להגיע לפנימיות הקבוצה הזאת.
אני לא יודע, באמת לא מכיר מה הסדר בקבוצה הצעירה, מי קבוצה צעירה, מה היא, כלום, לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, לא חשוב איך שזה נקרא, אבל אדם צריך לדעת שיש שיעור בוקר, והוא חייב להיות אם הוא רוצה להתקדם ברצינות, עם הנקודה שבלב. אני לא מדבר על כל העולם עכשיו, כן? אז הוא צריך לדעת שבשבילו זה זמן, זה קודש קודשים. פשוט אין לבטל אף פעם בחיים שיעור. זה חובה. פשוט לא יכול להיות שיקרה משהו שאני מבטל את השיעור. אם כן, נו, יש פיקוח נפש. ברור, שדוחה את הכל. חי בהם ולא ימות בהם. אבל לא ימות בהם בלבד. ולכן שיעור בוקר, זה חובה. חובה לעבוד, חובה להשתתף בתורנויות, במעשר, בכל מיני דברים. אם יש זמן בערב להשתתף בעוד איזה הפצה ומשהו, זה נקרא שאדם נמצא בצורה חיצונית, במסגרת. חוץ מזה, יש עבודה פנימית שהיא בכלל 24 שעות, וזה כבר מעמד שלו הפנימי. עד כמה שהוא נכלל עם הקבוצה, עם כל האמצעים. אז תבדוק את עצמך, ואין לי יותר מה להגיד. כן.
אדם שהוא נכנס למצב הזה של עיבור, הוא יודע שהוא בעיבור?
אדם שנכנס למצב העיבור ואחרי העיבור לכל המצבים, לאיזה מצב הרוחני שהוא נכנס, הוא מכיר ויודע אותו, איך נקרא לי, אפילו שלא שמע אף פעם מילה עיבור, הוא יודע שעכשיו אני נמצא בעיבור. הוא גם כן יכול לכתוב לך מילה הזאת ולהגיד, זאת המילה שזה כך נקרא המצב שלי. והוא יכתוב לך עיבור. כן.
קבוצה שלמה יכולה להיכנס למצב? קבוצה שלמה יכולה להיכנס?
האם קבוצה שלמה יכולה להיכנס למצב הזה? כן, אני חושב שכן. אמנם שדוגמאות כאלו, חוץ ממה שאנחנו רואים שם, במעמד הר סיני וכל התהליך שעברו פחות או יותר, גם כן בשלבים ובכל מיני, אבל בסופו של דבר היו עוברים באמוניהם. כן, אבל עוד דוגמה, אני לא יודע מההיסטוריה, לא יכול להגיד שאומנם שנראה לי שאולי, אבל לא יודע. אבל דוגמה כזאת הייתה, יכול להיות שאנחנו נמצאים גם כן במשהו דומה לאותו המצב, כי אנחנו נמצאים כאילו שעכשיו לך המונים שמקבלים רצון, התעוררות ליציאת מצרים, לכניסה לרוחניות. יכול להיות שזה יקרה בחלקים גדולים, בקבוצות. כן.
מה צריך לעשות או להכין כדי שזה יקרה?
כדי שזה יקרה, אנחנו גם כך הולכים לקראת שזה יקרה. אני נדבק לקבוצה, זאת אומרת, אני מוסר את עצמי לקבוצה, לפנימיות שלה. לפנימיות שלה, לא לחיצוניות. אני מחפש איפה שם יש בתוך הקבוצה איזה שדה משותף. כוח משותף שלנו, הוא נמצא בטוח. ושם אני רוצה בכוח הזה להיכלל. וכך גם כן החברים. ואנחנו בזה עוזרים זה בזה. וזה נקרא ערבות. אי אפשר להתנתק כאן מההגיעה אישית, ואי אפשר ככה כאילו לא לקבל בחשבון העזרה ההדדית, גם זה וגם זה. כן,
ומה ההגיעה האישית והעזרה ההדדית?
במאמץ הפנימי קודם כל, וגם כן בעזרה חיצונית, בעזרה חיצונה שאנחנו עוזרים זה לזה לדבר, לשמוע, אבל בטעם שזה יהיה, לפעמים זה בלי טעם, על גדלות המטרה, גדלות הרב, גדלות הספרים, הכל מה שיכול להחזיק את האדם. כן.
בהמשך למה שאמרת פה, שחייבים כל יום ללמוד, שמתי לב לתופעה בקבוצה שאנשים שיוצאים לחופש או משהו ומתנתקים, יש איתם חשבון שפתאום הבן אדם נהיה חולה, פתאום תופעות כאלה ואחרות. השאלה, מה הסיבה שהחשבון איתנו, למי שהולך בדרך, הוא מאוד קשוח אם הוא יתנתק?
אני לא רוצה את זה לדבר, אני פשוט לא מבין מה זה נקרא להתנתק. אני לא מבין. אני בזמן שהייתי עם הרבש, פעם אחת יצאתי לחול, ובכלל פעם ראשונה. אני הגעתי ארצה בשנת 74, ויצאתי פעם ראשונה לחול בשנת 86. הייתי חייב כבר לבקר את ההורים, ולא, זהו. אבל אז נסעתי עם החבר שלי, דני גולן. הוא נסע עם אשתו ועם בת, ואני נסעתי עם כל המשפחה גם כן. ונסענו יחד. ואז גם כן ודאי שדיברנו ולמדנו, ובכל זאת היינו יחד. לבד לא רציתי. זהו. היינו חיים אצל אח שלי שם. בבית. אני לא, או אצל שם, אצל בת דודה שלי בניו יורק. לא, לקחנו טס, לקחנו מאמרי שמעתי. אני נתתי לו, הוא היחידי שנתתי לו כל המאמרים, צילמתי לו, ואז למדנו אותם יחד. לבד לצאת לחופש ולהיות מנותק. אני יוצא לחופש, אני דווקא בחופש עושה המון עבודה. קודם כל אני קם באותם השעות. נו, אולי, נגיד, אם תלוי מה קורה בערב, אז אולי ב-4 בבוקר, במקום 2, או לפעמים הפוך, עוד יותר מוקדם. אבל זה חובה לא להרשות לעצמו ממש לקלקל את הסדר. זה לא. כן.
הכוונה, בואו נמקד, בן אדם יוצא לחופשה משפחתית, בחופשה...
מה זה חופשה משפחתית? אז בסדר, אני לא אומר שלא. אבל תצא לחופשה משפחתית שאתה קם גם כן בכל זאת בשתיים בלילה, אתה מכין את עצמך, אתה נמצא איתנו בשיעור. לאן אתה נמצא? לג'ונגל נכנס? אתה נכנס בכל זאת בסבי למקומות כאלה שיש לך אינטרנט, תהיה יחד איתנו ומחובר. אם אני לא מחובר, יש לי טקסטים שאני צריך לעבור עליהם, לנקות, ללמוד, זאת אומרת לסדר. יש לי מלא חומר, עכשיו אני נוגעת לפני נסיעה, ודאי שמחשב כל הזמן איתי, כן? וכל הזמן אני עובד, יש לי מלא חומר, הלוואי שאני אגמור אותו עד שאני חוזר. מה יש לי עוד לעשות? רק שעמית לא יחייב אותי שם ללכת ולהצטלם שם בכל מיני זה לעשות פוזות. זה הכל. בעצם, ומשפחה בסדר, לך את העם, תתאר, אני גם כן יוצא ככה. נגיד עוד קיץ, עוד מעט קיץ, אני לוקח חופש, שבוע ימים, אתם יודעים, נוסע לאיזה צפון, שם כן, כי אני, חום זה הורג אותי. וגם כן מחשב, בלילה אני עובד עם מחשב, ביום אני הולך, דרך כלל אני לוקח כאלה טיולים שאני כל הזמן נמצא בהליכה. זה הכל. אני מבין שצריכים לעשות את זה, אבל תעשה כך שאתה לא מתנתק. זה לא, לא על חשבון המשפחה. זה לא בעיה. נו, איפה הוא? מאיר, קיבלת תשובה, אתה רואה מהשמיים. קצת איפוק וזה, או כן?
יש מצבים שאנחנו רואים אותם, פשוט דוגמה למה זה מתנדף, שבן אדם מארגן לעצמו תירוצים גשמיים, שהוא אומר, אני, עכשיו אני לא אבוא איזה תקופה לסעודות, ואולי אני כבר במקום 7 ימים אני אבוא לשיעור, אני אבוא פחות יום אחד.
כן.
לאט לאט הוא תופס כיוון שאנחנו, ממקום אחר רואים איך הבן אדם תופס כיוון אחר ופשוט נעלם אחרי תקופה. איך הבן אדם יכול לזהות על עצמו במצבים האלה שהוא מוצא את התירוץ?
אין חשבון, שום חשבון לבטל את השיעור. פשוט מאוד. אין כזה חשבון. אני עכשיו אשן עד 6-7 בבוקר, אני אחר כך כאריה, יש לי יום קשה, אני צריך ישיבות, עבודה קשה פיזית, עבודה מסובכת לקראת הכנס, אני צריך שם לארגן כל מיני דברים, אני צריך כל מיני דברים לעשות למען החברה. אין דבר כזה. אין. או לפחות אם באמת עבדת עד 12 בלילה וכל היום עליך לעבוד, נגיד שאנחנו נמצאים במרוץ הזה לפני כנס ומשהו, שעה אחת מהשיעור האחרונה אתה חייב לתפוס יחד עם כולם. אני כבר מדבר על, 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 על מה שכבר תבטל על הכל, נו, חוץ משעה אחת. אבל לא יכול להיות שאתה מתנתק מהזרימה הזאת. אם נפלת מיום אחד, זהו. כאן אין חשבונות. פשוט אין חשבונות. וגם כן בזמן אחר לשמוע, אם אתה לא אנוס, שאתה נמצא באוסטרליה, שם אתה חייב לעבוד באמצע יום. ואצלנו זה בוקר, ואתה כבר נמצא שם בעבודה באמצע היום. אז אם אתה לא אנוס, אסור לך לעשות את זה בזמן אחר, שאתה מוריד את זה אחר כך ממשהו, מארכיון. אסור. אני מדבר על אנשים, שוב, שהם הולכים לקראת המטרה הרוחנית הברורה. אלה ישנם כאלו שמצטרפים, כל אחד לפי השיעורים שלו, כן, כל אחד לפי שיעור שקובע לעצמו. זה משהו אחר. אני לא מבין שאפשר בכלל לפספס עם הרבה. אני לא פספסתי חוץ משנסעתי. לא פספסתי אף שיעור. זה... בסדר? כן.
אני מרגיש כל הזמן שכמה שמנסה להתחבר ומנסה פשוט שונא את כל מה שמסריבים. כולם שונא, פשוט שונא הכל. אני יודע שאני צריך להתפלל, זאת אומרת, אני מבין את זה שכמו שאני צריך לכוון את התפילה שלי, אבל אני מבין את זה בשכל. אני מרגיש שאני לא מצליח באמת להרגיש את התפילה, ואני עושה את זה בצורה מלאכותית, אני כן מנסה לעשות את זה, ואני מרגיש שזה לא מתקדם. אני נהיה אדיש, אתה נהיה אדיש בצורה שלא אכפת לי, לא מכלום ולא מתפילה, אבל אני נהיה כבוי כזה. ופשוט שם זה דורך.
חסרה הכנעה והתמדה. שני דברים, ושום דבר לא יעזור. עד שאתה ממלא את הדלי, אתה שופך ושופך ושופך, עד שהוא יתמלא, אתה לא מרגיש שהוא מלא ונשפך ממנו משהו החוצה. זהו, זה מה שקורה אצלנו. טיפה וטיפה, פרוטה ופרוטה, מסתברת לחשבון גדול. החשבון הוא גדול. תאר לעצמך שאתה עכשיו מקבל משכורת, נגיד 5,000 שח, ורוצה לקנות אוטו שהוא עולה 150,000 שח. נו, כמה אתה צריך חודשים לחסוך מהמשכורת שלך עד שיהיה לך כסף לאוטו? זהו, עניין של הצטברות. ובגשמיות אנחנו רואים ההצטברות, ברוחניות לא רואים. הכנעה שאתה מקבל את התנאים האלו ורק עובד על הכוח הקבוצה שהיא תעזור לך להתקדם ולא לברוח מהמטרה. הכנעה כלפי התנאים, כלפי אותם עיצות החכמים, כלפי רב, ספרים וקבוצה. הכנעה כלפי כל האמצעים שיכולים להביא אותך למטרה. תפילה אני לא יודע מה זה. אני לא יודע, זה אין תפילה, עזוב. מה זה תפילה? תפילה זה מה שלב מרגיש, זה תפילה. זה הכל. כן.
יש לנו שבוע בכנס בניו ג'רזי, והקבוצה, אני רוצה לשאול על הקבוצה, על מה זה הקבוצה? כי עכשיו דיברת על אלה שהם מאוד בפנימיות, מאוד בפנים. יש לנו כל מיני מעגלים, ולפעמים אני דווקא, אני אישית, אולי בגלל שאני כזה, יותר קל לי הרבה פעמים...
שומעים שם או לא? בסדר.
יותר קל לי, נגיד, להתחבר לאנשים שהם כמו שהיינו ברחובות. אז ההרגשה שם של החבר'ה שנמצאים שם בקבוצות מבחוץ, ההרגשה שלי איתם היא מאוד חזקה. ואני מניח שגם בניו ג'רזי, בגלל שזה מעגלים מאוד חיצוניים, מה זה הקבוצה? זה רעיון, זה אידאה, זה אנשים, מה זה?
ודאי שיותר קל לך להתחבר לאלו שאתה הרגשת אותם ברחובות, מה שאלו שתרגיש אותם בניו ג'רסי. זה סוג אחר של אנשים, ואם תגיע לאיזושהי קבוצה אחרת שם, ליפנים, לסינים, אז יהיה לך עוד יותר קשה להתחבר אולי. הרגשנו בכנס באירופה שגם כן זה קצת יותר קשה ממה שבארץ. עוד מעט אני יוצא לאיטליה שוב, ואחר כך לספרד, גם כן קבוצות שונות ובחיצוניותם ודאי שלא כל כך קל. אבל זה לא קבוצה, זה לא קבוצה. כל אדם בעולם הוא בנשמה שלו מחובר עם כל היתר נשמות. אתה צריך לחדור לתוך המערכת הפנימית הזאת שנשמות מחוברות, כאילו אתה קופץ לתוך עומקי הים, ושם אתה מוצא את הקשר, את הרשת הזאת שהם כולם מחוברים, בני אדם, ביניהם. איזה נמצא הרשת הזאת? ברשת הזאת נמצאים היטלר, סטלין, אחמדינג'אד, משה רבנו, אברהם, אתה, כל מיני אנשים, כולם יחד, מה שאתה מכיר אותם בחיצוניותם ובפנימיותם, מחוברים שם יחד בצורה ממש נפלאה, ובחוץ הם משחקים את התפקיד שלהם גם כן בצורה נאמנה, כדי לעורר אחד את השני בהופעה החיצונית שלהם, כדי כל אחד ואחד שיתקרב לצלול בפנים שם ולמצוא את עצמו המחובר בלב ונפש עם האחרים. זהו. אז אתה שואל מה זה קבוצה? קבוצה זה חיבור הנשמות בפנים, שכולם כולם מחוברים יחד, ואין הבדל בין אף אחד. ושם אתה צריך להתקלל עם כולם. יחד עם זה, אתה צריך לראות את התפקיד שלהם מבחוץ, ולא לסלוח אותם, אלא לעבוד נגדם בצורה כזאת שחיצוניות ופנימיות פעם השתוו. להחזיר אותם בתשובה, מה שנקרא. זהו. כן.
מי זה האנשים האלה שאני רואה? אתה דיברת קודם,
אתה רואה כל מיני אנשים והתנהגותם שונה. מי זה אנשים? זה לא חשוב לך הצורה החיצונית שלהם. לא חשוב לך איך הם נקראים, מי הם, מה הם. זה לא חשוב. חשוב לך למצוא איתם מגע פנימית. זה הכל. כן.
הקבוצה זה בני ברוך, מי שלומד קבלה, הקבוצה
כן, זה אני, לא, אני מדבר קודם כל על אלו שלומדים. כן? בצורה חיצונית. אבל באמת שאתה נכנס בפנים, בצורה פנימית, אתה מתחיל לראות שזה רשת שהיא כוללת כולם. אפילו האסונים הגדולים שלנו. גם כן אלו שעכשיו נמצאים בחיים. ממש ככה. פשוט מאוד. ככה. אוי, את מי אני רואה כאן? האהוב, החבר שלי, חומייני, אחי, ככה זה. כן, כן, אני אומר לך ברצינות. אנחנו צריכים להבין שבעולם הזה, על הקליפה הזאת החיצונית, חיצונה, שאנחנו נמצאים כאן, כן? על פני כדור הארץ, אנחנו כולנו משחקים תפקידים, נפעלים מלמעלה, כדי לחייב כל אחד את השני לעבודה יותר פנימית. אז אתה צריך את השליליים האלו והחיוביים האלו וכולם. זה יותר מבינים, ודאי שמתוך זה שמרגישים עד כמה שבפנים זה מתחברים. אז מה כאן, מה קורה כאן? כן? מה המשחק הזה? תיאטרון למעלה והאמת פנימה. המשחק הוא בשבילך, שאתה צריך להגיע, לגרום לזה שגם בחיצוניות יתגלה הבורא, זאת אומרת אותו כוח החיבור, כמו בפנימיות. בפנימיות זה הוא מחזיק. ובחיצוניות אתה צריך לעשות. ופער הזה בין חיצוניות לפנימיות, זה גמר התיקון, זה הפתרח פעמים, זה ביית המשיח, ולעתיד לבוא, וכל האלו המצב, מה שנקרא. כן.
על מה אני צריך לשים לב יותר בקבוצה? על היחס שלי לכל חבר,
או על היחס בין החברים והיחס שלי לקבוצה ככלל? או לא זה ולא זה?
שוב,
על מה אני שם יחס יותר? על היחס שלי לכל חבר בקבוצה? מה הקשר בינינו?
לא, לא, לא. על יחס שלך לקבוצה הפנימית. כן.
אני רוצה לשאול בעניין הביטול וההכנעה, שאני יודע הרבה פעמים שיש כל מיני ויכוחים, שהוויכוחים יכולים להגיע אפשר להתווכח עד אינסוף, אפשר להתווכח בלי סוף הרבה פעמים, ואני לא יודע כאילו מה קו מחשבה הנכון לחשוב, כאילו להגיד אתה צודק או להגיד לא אני צודק, כל אחד מושך לכיוון שלו, ומה זה הביטול? מה צריך לעשות? על מה לחשוב?
ביטול והכנעה זה כלפי התחברות לפנימיות הקבוצה. אני שוב, אני מדבר רק על זה. זה דבר אחד. דבר שני, זאת אומרת, אם אני נכנס פנימה, ושם אני משתדל כל הזמן להתחבר ולהיות קשור לקבוצה, זהו, זה הכיוון הנכון. עכשיו, מבחוץ, שאנחנו נמצאים בכל מיני ויכוחים, דיונים, אז זה אומר כך, והשני אומר כך, זה חבל הזמן. חבל הזמן. צריך להיות מאוד ענייני, מאוד קצר, התחלה וסוף, גמרנו. התחלה וסוף של דיון, של בירור, גמרנו. זהו. אף אחד לא משכנע את השני. אף אחד לא משכנע את השני. פחות אלו דברים, הם סתם, זה סתם, דיבורים. כל העולם הוא נמצא בזה. בשביל מה לנו? זה בכל זאת, לא אתה צודק ולא הוא צודק, שתיכם לא צודקים. הצודק מי? מי שמגיע לפנימיות. שם הוא מקבל את הצדק. ולפני זה, גם אתה יודע, מה שאתה חושב היום, מחר זה בטוח כבר הפוך. ומחרתיים שוב. אז מה יש להתווכח אם אני כל הזמן משתנה? והוא כל הזמן משתנה. אז על מה? אלא כי אם כן, מה שניתן לנו לעשות זה לברר את האמת. אבל לא שמה שאני ומה שהוא, אלא מה שבתוך הספר. כמה שיותר. ובינינו אין מה להתווכח. ואפילו אני מבין כך והוא מבין אחרת. אז הוא נמצא במדרגה שלו ואני במדרגה שלי. או במצב אני בשלי והוא בשלו, אסור להיכנס למצב שלו, אז הוא צריך לחיות בו כמה זמן ואחר כך השתנה, ואני במצב שלי וכמה השתנה, מי יודע מה קורה הלאה. הכל יחסי, ולכן אין מקום לוויכוחים, יש מקום לבירורים, וגם כן קצת. בדרך כלל לומדים מה שכתוב בספר וזהו. כן,
רק כלפי ההחלטה של הקבוצה, וכך אני מתקדם
באופניות,
רק כלפי הביטול שלי כלפי הקבוצה.
אמת שהכי נכון מה שקבוצה מחליטה אני מקבל. הכי נכון. זהו. אתה יכול להגיד לא, אבל יכול להיות שהם טועים, ואני צריך לבוא ולחייב אותם, לשכנע אותם. לטובתך כאן דווקא ללכת בהכנעה ולהסכים. כדי להתקדם לרוחניות, יותר כדאי לעבוד בפנימיות. ויש כאלה בקבוצה שהם תמיד נמצאים בעבודות חיצוניות, בארגון, בכל מיני דברים. יש כאלה ש יותר פנימה, יש כאלה שלא. כל אחד משתדל. לא כדאי. כל אחד כדאי שיראה את המקום ולהתרכז בפנימיות. במקום שלו. כן, חיים.
רב, רק כדי להמשיך את הנקודה של החבר הצעיר כאן, אנחנו רואים בהמון המון קבוצות, החברים שלנו, רוצים להתבטל לקבוצה, אבל איך מגיעים להחלטה כדי להגיע לחטא יש איזשהו בירור, איזשהו דיון. שם לא ברור איך להתנהג. בבירור דיון הזה, כדי להגיע לחטא של הקבוצה, ואפשר
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על איזה החלטות אתה מדבר.
לדוגמה, נניח אם לא יודע איזה קבוצה רוצה לעשות דבר מסוים, שני אנשים אומרים נעשה את זה ככה, שלושה אנשים אומרים נעשה את זה ככה, עוד שני אנשים אומרים נעשה את זה ככה. אני רוצה להתבטא להחלטה, אבל צריך להגיע להחלטה עכשיו.
צריך להיות תקנון. לפי מה הם מחליטים? זהו, אם אין תקנון, אז הולכים לפי אולי רוב או לפי הגורל. זורקים פתקים לכובע ומוצאים וזהו. אני הייתי מעדיף, כמו שנגיד כנס, לא אכפת לי מה שיעשו. אני מתעניין ככה, אבל מאוד מרחוק, כן? מה אני צריך להגיד אפילו? איזה נושא? איזה סדר היום? שום דבר. בשביל מה לי? אותו דבר כאן. לא. למה במטבח מבשלים כך ולא אחרת? אני צריך גם כן לדעת או לא? בשביל מה כל זה? רק דבר העיקרי שם בהפצה. מה קורה איתנו, האם אנחנו מספיקים או לא מספיקים לזה, אני דואג שזה אני לא יכול לעד. הייתי מתפטר גם מזה. מדאגה מזה. וזהו. מה, אנשים, כל הוויכוחים הם סימן שאנשים לא מתעסקים בפנימיות. לא מתעסקים בפנימיות. מה יש לסדר בקבוצה כל מיני דברים? בינינו, תזמין נשים שיעשו לך את זה. תתעסקו בפנימיות. מה אתה צריך את זה בכלל? זהו, שיארגנו את כל הדברים, שיעשו כמו בבית. זהו, אתה בא, נותן משכורת, אתה לא רוצה לדעת חוץ מזה שום דבר. נכון? ככה ראש שלנו, של גברים, עובד. זהו, אותו דבר כאן. זהו. לא, אנחנו מאוד מתחילים להתווכח איך לבשל ואיך זה וזה, זה, זה. באמת, איזה צורה. זה סתם היצרה בינינו ככה מבשל אותנו. כן. נו, היום זה קבוצה צעירה, מה אני אעשה?
השאלה שכזאת, אתה אמרת קודם שחוץ
משיעורים,
חוץ
מהפצה... מה שם, כולם רושים, שמעון? כן, אני לא רואה, זה ממש ככה. כן? נו, נו, בסדר, בסדר.
להיות כל הזמן בעבודה פנימית. אז מה זה אומר להיות בעבודה פנימית? מה זה אומר שכאילו צריך להיות קודם במחשבה שיש לי קשר עם הקבוצה, קשר עם הרוחניות, וכשיש לי את המחשבות האלו זה נורא מפריע לעבודה שלי, כי צריך להיות בקריפות והמוח כאילו מפריע.
אני לא הבנתי מה מפריע.
כאילו, איך אתה צריך להיות 24 שעות באיזושהי עבודה פנימית?
אתה צריך להיות 24 שעות בעבודה פנימית, אתה בא לשיעור, אתה פותח ספר, יכול להיות שאתה בעבודה פנימית כזאת שאתה אפילו לא רואה בספר אף מילה. לא חשוב, העיקר עבודה פנימית כל הזמן. אבל עבודה פנימית זה לא שאתה אוכל את עצמך, לא, עבודה פנימית שאתה קודם כל מחזיק את עצמך הדבוק לפנימיות הקבוצה. ואז אם אתה קורא ספר, אתה קורא שם בתוך הספר לא חוכמה חיצונית, אלא אתה קורא בתוך הספר האופני הדבקות שלך בקבוצה. כבר לא בקבוצה, אלא בנשמה הכללית. אתה מתחיל לראות בתז, בזוהר, בתורה, בכל מיני מקומות ובכל מיני שפות וסגנונות, שמדובר על סוגי הקשר שלך עם אחרים. ואם אתה כבר הגעת למגמה הזאת שאתה רוצה את זה לברר, אז אתה באמת לומד תורה.
כן, אבל השאלה שלי הייתה, כשאני לא נמצא עכשיו בשיעור, כשאני לא נמצא עם הקבוצה, כשאני נמצא בעבודה,
כן.
מה אני עושה בזמן הזה? אני חושב על זה, אני
משתדל להיות כל הזמן עם זה בלב, ובמוח אתה עוסק במה שאתה צריך בעבודה שלך.
ואם יש לי למשל את זה שזה כן מופיע לרעבוד, אז מה צריך לעשות?
איזה, מה,
זה
מה?
הכל הזה שקשר עם הקבוצה.
אתה תתרגל, זה לא מחשבות. הקשר עם הקבוצה הוא צריך להיות בלב, והוא לא צריך להפריע לך לעבוד במוח. אתה צריך שוב לסדר את הדברים האלה כך שאם לא יפריעו זה אפשרי. באמת, קשר לבבי ועבודה, מה שדורשים ממך מוח. לא. אלא אם כן, עבודה יותר קשה, אם אדם נמצא, נגיד, אם הוא שחקן, כן? זה סשה, היה כאן. לא, אולי זה קשה, שהוא נמצא, נגיד, בעבודה שלו, כן? אם הוא נמצא ביצירה, באיזושהי יצירה ככה אומנותית, זה קצת יותר קשה, כי הוא בכל זאת נמצא שם ביצירה, זה בעיה. אבל בדרך כלל לא. כן, בוש.
כל העבודה שלי, עבודה פנימית, שאני צריך להתחבר לאיזושהי רשת שאני לא יודע מה זה.
כל העולם הזה זה גם כן אותה רשת, רק יותר חיצונה. וברשת הזאת יותר חיצונה אנחנו מרגישים רשת המקולקלת, רשת קשר מקולקל בין בני אדם. וברשת הפנימית שאנחנו מגלים יש כאלה 125 רשתות שם, יותר פנימיות. אנחנו מגלים שם חיבור יותר בין כל חלקי, בין כל בני אדם. אבל המצב שלנו הוא מצב החיצון, הוא חייב להיות, כי ממנו אנחנו מתחילים. ואנחנו חיים במצב החיצון הזה כדי כל פעם להתקדם בפנים, מפנימיות ליותר פנימיות, מיותר פנימיות ליותר יותר פנימיות. ככה, תחתון, עליון, עלי עליון. ככה אנחנו מתקדמים. אבל כדי להתקדם בהשגה הזאת, אנחנו חייבים במשהו לאחוז באיזשהו בסיס שלא שייך לכל התנועה הזאת. וזה נקרא הרשת החיצונה שבה אנחנו נמצאים. זה גם כן רשת קשר בין כל חלקי המציאות, רק מקולקלת. אנחנו עכשיו מתחילים לגלות את הקלקול. עכשיו מתגלה עד כמה שאנחנו מתקרבים ברשת שלנו החיצונה לרשת יותר פנימית, ואז אנחנו מגלים את מידת הקלקול שבינינו. קודם לא חשבנו על זה. לכן זה מחייב אותנו לעשות תיקונים. זאת אומרת, זה לוחץ עלינו. כן?
דיברת על שירוי בוקר. זה שאדם חייב להיות שם כל יום בשירות. אני פשוט מכיר כזו תופעה, בעיקר גם בחול, כי שם קבוצות יותר קטנות, יותר מורגש. יש זלזול לפי אנשים שלא באים כל יום. רק אגב, אני לא יודע כמה, אולי סך כל יום, כמה מאות אנשים סך הכל באים כל יום, ממש ככה, כמו שתיאר.
אין לי שום עצה. אדם שלא נמצא איתי יחד כל בוקר, הוא לא מקבל מנה יומית ולא מתקדם. הוא מתקדם, אבל בקצב שלו. זה מינימום שהוא צריך. זה תמיד אמרתי לו, זה לא חידוש. אמרתי פעם אחרת? חוץ מזה צריכים עוד תנאים לעבוד בעבודה פנימית, קבוצה וכו'. אבל מה אמרתי אלה? תבוא לכאן לשיעור בוקר ותשאל. גם כן אמרתי, נכון? בבקשה. אבל אתה חייב לבוא, אתה חייב להתקלל במשהו עם כולם, תרדם.
למה זה לא
יש כאלו אפילו שבאים לכאן, לוקחים כוס קפה, עולים על הגג, ועם סיגריה נמצאים שם כל השיעור. אפילו זה עדיף. הולכים לעבוד שם חצי מהשיעור, מטבח, שם מחשבים. כל זה, זה משהו. כן. לזלזל באלו שלא באים? אני לא מזלזל בהם. רגע, אני מזלזל? אז למה אתם לא לומדים ממני? אני לא מזלזל באף אחד. אני אומר לכל אחד, יש לו בחירה חופשית. מצדי שישארו כאן 5 אנשים. ואפילו כלום. אני לא מחזיק אף אחד, אלא כל אחד בוחר בעצמו עד כמה להיות קרוב עליי או רחוק. אחרי שאני עוד דוחה, ברוב המקרים אני דוחה. ובכל זאת, כמה שאדם משתדל בפנימיות לא לזלזל ולהיות קרוב. זה ככה. אבל אף פעם אין מי שלא בא פיזית לשיעור, אז לא בא. לפעמים בא. למה אני מזלזל בו? ראיתי קריצ'מן לפני שבוע על הגג. פעם בחצי שנה או מתי שאני רואה אותו. גם כן, אני לא אומר כלום. בעיניי, יש לו כאן מקום. לא, לא מזלזל. לא, כי יש משפטי נשמות, לכל אחד ואחד יש דחף משלו, גורל משלו. אני לא, גם כמו עם הילדים שלי, אני לא לוחץ לאף אחד. אני לא לוחץ לאף אחד. כמה שיכולים להתקדם, שיתקדמו. לא, לא. ראיתי גם כן את הרבש. מאוד מאוד אינדיפרנטי, איך להגיד. לא אדיש, לא אלה. חופשי בקיצור. כן.
אז מה לעשות עם האנשים שיש לנו כמות אנשים שלא מגיעים פעמיים שלוש בשבוע?
אתם יכולים בתור חברים לדאוג, לעורר אותם, להשתדל להביא אותם איכשהו, כן. אבל גם כן בכל זאת להחזיק איתם יחסים טובים ולא לזלזל. אני לא הולך לשפוט אף אחד. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זהו. אני אומר לך, תראו מה שאני עושה. מה, לי לא אכפת? השקעתי 20 שנה בקבוצה וכדי למסור לה מה שקיבלתי 15 שנה לפני זה, ולא אכפת לי. אלה, כך זה הטבע הרוחני. אין מה לעשות, אין כפייה. אתם בכלל לא מכירים אחד את השני ולא צריכים להכיר אחד את השני בכלל. לא צריכים בצורה חיצונית להכיר, לא, זה לא ייתן לך שום דבר. אתה צריך לדאוג לא על למה הוא לא בא ולמה הוא לא בא בצורה, לא בצורה גשמית, בצורה אישית. אתה צריך לדאוג שיהיה כאן כוח בוער, שכל העולם יבוא לכאן ולא יפספס יום אחד. כן.
אני השבוע הייתי צריך לצאת בשיעור בוקר לצבוע איזשהו קיר, לא משנה כמה דברים, עבודות. יצא ככה שהייתי חייב באותו שיעור. והיה, צבעתי, ואני שומע את השיעור ברקע. ככה שלוש שעות, אני צובע ושומע. והיה בזה תענוג מאוד גדול, כי בסוף השיעור, לא רק נהניתי משיעור, וכל מה שהיה...
לפחות עשית משהו.
יש איזשהו קיר צבוע. כן. ואז חשבתי... וחשבתי אם אנחנו לא מכשילים את האנשים, את החברים שלנו, שמאפשרים להם לעשות כזה דבר. יש הרבה חברים שאני יודע שעושים עבודות הכרחיות, עבודות של כל מיני דברים. ואם אני מאפשר לחבר שלי לעשות כזה דבר כל יום, או כמה פעמים בשבוע, אני ממש מכשיל אותו, כי אני מציב בפניו תענוג ש...
לא נורא. כן.
הזכרת מקודם את התקנון. תקנון זה דבר שחובה בקבוצה, כאילו אי אפשר, או שזה דבר שלי שהוא לא חייב בקבוצה?
תקנון זה חובה בכל קבוצה וקבוצה. הקבוצה הכי קטנה, אפילו שניים. הקבוצה הכי צעירה, אפילו בני 6-7. חייבת בתקנון. אין לכם תקנון? אוי ואוי, באמת? חייבים. שם צריך להיות הכל. בשביל מה אנחנו קיימים, מה אנחנו רוצים להשיג, איך, איזה אמצעים צריך להיות כדי להשיג את זה. אנחנו צריכים, בטח. בינתיים תכינו, אני חוזר, מאמריקה בזאת השם, נשב יחד אם אתם רוצים ונדון. בסדר? טוב מאוד. כן.
לגבי הביטול וההכנעה, אם הקבוצה מקבלת החלטה, המדריך גם צריך להתבטא בפני החלטה של הקבוצה?
מדריך הוא נמצא עם הקבוצה יחד, אבל קבוצה יכולה לקבל החלטה לא להסכים עם המדריך, ואם היא לא מסכימה עם המדריך, אז הם צריכים להבין שבזה הם נפרדים. אני לא מדבר על איזה החלטות. אני לא רוצה לקבוע שהקבוצה חייבת להיכנע למדריך. לא. אלא אם היא כזאת קבוצה. קודם כל זה ברוחניות או בגשמיות, יש פה הרבה דברים. אבל כל, אני נותן לך פשוט במילים אחרות את החוק. שנקרא חוק השתוות הצורה. אם דעה שלי ודעה שלך הם לא משתווים, אתה אומר אני אוהב חמוץ ואני אוהב מתוק, אנחנו יכולים להיות חברים או לא? לא. או בוא. למה לא? או, זה לא חשוב. זאת אומרת, על דברים חיצוניים אנחנו יכולים להיות בוויכוח. ולהישאר בוויכוח. כמו שהוא אומר, על שצבא שם קיר. כן? אני הייתי שם על הגג, ואני אמרתי, כדאי לעשות את זה בצבע בש, ככה חום כזה, והיה השני אומר, לא, צריך לעשות את זה בצבע כחול. אז הוא נשאר בשילו ואני נשארתי בשילי. אני לא מתרגז עליו על זה, נכון? זהו, נראה לו ככה. אמנם שזה נראה שזה צבע כמו בשירותים. אבל ככה, נו, הוא רצה. מה לעשות? אז מתי אנחנו נמצאים בחוסר השתוות הצורה? זה רק בדברים הפנימיים ששייכים לנשמה, זה נקרא צורה. כן? שאנחנו מבינים אחרת איזה צורה צריכה להיות לנשמה. כן? כזאת או כזאת. שם יכולים להיות ויכוחים גדולים שאנחנו אז נמצאים בכיוון הפוך. זה צריכים לברר. בדרך כלל הבירור הוא או על ידי המורה יותר גבוה, גדול, או על ידי, נו, יש גורל, יש הרבה דברים. כן. זהו. אבל עם מדריך בדרך כלל זה ככה, יכולים באמת להתווכח עמו על דברים חיצוניים, על אם לא, אם הם לא שייכים לפנימיות. צריכים ללמוד את זה. כן.
שואלים לגבי תקנון, דיברת, צריך להיות תקנון אחד בכל הקבוצות בכל העולם, זהה או כל קבוצה תקנון חברתי כזה שונה?
תקנון צריך להיות אחד לכל הקבוצות, כי זה הכל קבוצה אחת. זהו. אלה, יש נספח לכל תקנון, שזה בתנאים המקומיים. כן, שעוד תוספת. כן, חברי.
תקנון צריך להיות כלל, כאילו, כל פעם מוסיפים דבר דבר, או שלהביא את כל ה...
תקנון צריכים לאט לאט לעשות, זה דבר שעליו עובדים אפילו חצי שנה, שנה, אפילו כמה שנים, לא חשוב, אבל כל הזמן חוזרים אליו ובודקים עד כמה שאני, כל אחד או כולנו יחד, רואים בו את עצמנו. תקנון זה כמו איך להגיד, זה כמו אותה תמונה העתידה שלי שאני אליה רוצה להגיע. מהם התנאים שאני משתמש בהם כדי להגיע לאותה הצורה וכן הלאה. זהו? כן?
בנושא אחר, אם אפשר, מתחילת השיעור דיברת על זה שיש חלק ששומעים והרוב לא שומעים. שאלה אם זה בכלל בשליטה או בבחירה של האדם או שהוא איזה מזל או מה?
מזל.
אפשר לעזור אחד לשני לשמוע או לעשות משהו כדי שאתה תשמוע יותר?
רק הקבוצה בכללות יכולה להחזיק את מידת המתח. מתח פוטנציאלי כזה, מתח גבוה, שאדם שנמצא זה מחייב אותו להיות יותר רגיש, והיתר זה מזל. כן,
תוצאה של עבודה של הרבה פרטים שהם עובדים חזק או משהו אחר, או מה, איך שומרים על
המתח? זה תוצאה מהמצב שהם עובדים ביניהם. כן. כן, משה.
כל יום צריך לבוא לשורי בוקר, לשורי בוקר. האם אתה לא רואה קבוצה, כי יש כאלה שעושים בהם כל יום, יש כאלה שבאים פעם בשבוע, יש כאלה שרק נכנסים מתחסים. האם זה גוף כזה כמו מערכת בגוף האדם שלך? זה לא ככה, כי אני לא רואה את הכל העולם בא לשיעור בוקר, וגם כשאדם שומע כזה דבר, אני לא יודע...
רגע. אני... לא. לא, לא. תשמע, אנחנו מדברים על הקבוצה. קבוצה בעיני אדם שנמצא בשיעור בוקר קודם כל. אני לא יורד מהתנאי הזה. אתה יכול לקום ועוד לשאול אלף פעם. אדם צריך לקבל אינפוזיה יומית. זה הוא מקבל בשיעור בוקר. אם אצלו זה עכשיו צהריים או ערב, כמו באוסטרליה או באמריקה, זה משהו אחר. אם בזמן הזה הוא עובד, הוא עובד. אם הוא לא מסוגל בזמן הזה להיות או בבית או במקום איפה שהקבוצה, זה אנוס פטור, אז הוא עושה את זה אחר כך. אבל הוא חייב בכל זאת ללמוד את השיעור לפחות שעה אחת האחרונה, נגיד, כן? ואז יתר השעות נמצא נגיד בהפצה, נגיד יש לו תפקיד בהפצה שהוא עמוס ככה, הוא חייב בכל זאת שעה אחת מהשיעור ללמוד. נגיד מאמר ראשון וזוהר. זהו, משהו כזה. איך יכול להיות שיעברו 24 שעות והוא לא יתחבר אלינו, אליי? אין לו סיכוי לקבל רוחניות אם לא מתחבר. אני לא מבין אתכם. אתם לא מבינים מה זה שרשרת הנשמות? אז איך הוא יקבל? לכן אני אומר, כי אני דואג שהוא יקבל. אבל אם הוא לא בא ולא מתחבר, אז לא, אז גמרנו. איך אפשר, אם לא הייתי מחובר לרבש, איך אפשר שהייתי משהו מסיק? וגם היום זה לא חשוב. הכל מה שיש זה דרכו. הסדר, כך סדר השתלשלות הנשמות.
יש
כבר כמה פשרות, יש ברור שצריכה להיות אינפוזיה יומית, אישה. זה דבר אחד. דבר שני, לקום ב-2 ולהגיע לכאן. דבר שלישי, זה להתחבר מהבית שעה. זה כבר פירמידה אינסופית.
נכון, כל אחד בוחר לעצמו מה שהוא בוחר. כן? כל זה, זה נקרא קבוצה. אפילו שהוא כל יום מתחבר שעה, הוא גם נכלל באותה קבוצה?
אפילו כן. אפילו כל יום מתחבר בקול, לא בווידאו אפילו, ושומע חלק משיעור, ומבין ממנו, בכלל לא מבין כלום, לא חשוב. זה נקרא שנמצא עם הקבוצה. לכל אחד לשיעורים שלו. אבל איך יכול להיות שבלי שיתחבר אפילו לקצת? כן.
תחשוב, יש לנו הרבה חבר'ה שמשרתים שיעור, כל השירותים, תרגומים, צלבנים, נתבים.
מי שמשרת בזמן השיעור ב-100% מכוסה.
לפעמים זה לוקח עד 4 ימים במשך.
לא חשוב, אפילו כל הזמן. אם הוא באמת נמצא שם ואי אפשר, אין לו תחליף, זה יותר חשוב משיעור, כי הוא משרת לאחרים. אבל כוונה צריכה להיות שהוא עושה את זה ומחובר עם אחרים וממש נמצא איתם בלב ונפש, וברגע שמתאפשר הוא נמצא עם האוזנייה. מי שנמצא בתרגום אז בכלל אין בעיה.